כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, טוב בטבת תשע"ז, י"ז בטבת תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף קוף י"ד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. 8 ימים, 8 דפים, לסיום מסכת בבא מציע. התרגשות גדולה, שבח והודיה לבורא כל העולמים על הזכות הגדולה הזו. למחרת חזק חזק ונתחזק, אנחנו בתחילתו של שבוע פרשת שמות. בימים אלו מכונים שובבים ראשי תיבות שמות הפרשיות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים. והוא רמז לפסוק בספר ירמיה פרק ג' פסוק רב ב', שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. ומבואר בשם האריזל, שימים אלו מסוגלים לתקן פגמי הנפש במידת יסוד. מתחילים בפרשת שמות לפי שקוראים בה מעניין שיעבוד מצרים שעל ידו נתקן פגם אדם הראשון. מסיימים בפרשת משפטים שקוראים בה כי תקנה עבד עברי. בשנה מעוברת מוסיפים תת, שזה ראשי תיבות של תרומת תצווה. ובציפורן שמיר הוא כותב עיקר תיקון השובבים בשנה מעוברת. מנהג תעניות אלו בכל השנים, אלא שבשנה מעוברת מתקן יותר. כמו שאומר רבינו חיים ויטל. בימים אלו תיקון גדול לקדש עצמו במותר לו, כך כותב כף החיים, ועיקר היסוד למנהג התענית הוא ביום חמישי, ויש הנהגו להתענות גם ביום שני. המתענים בימים אלו יזכרו לקבל את התענית במנחה שלפניה. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת ויחי. אז למדנו את דפים קוף ת' וקוף י' של מסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור עליהם כעת, ולצידן ניתן את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, איזה פעולה נאסרה לחוכר שדה לפחות משבע שנים, ומדוע? התשובה הזו, אסור לו לזרוע פשטן לפי שמחיש את הקרקע, והיא לא תספיק לחזור לקדמותה. שאלה שנייה, אם היובל מפקיע שדה מוחקרת ומניין, התשובה לא, מפני שהיובל מפקיע רק שדות השייכות לקונים לצמיתות, שנאמר והארץ לא תימחר לצמיתות. שאלה שלישית, באילו אילנות אמר אביי ששבח העץ דינו כפירות, והתשובה, באילנות סרק משום שעל דעת כן יורד. שאלה רביעית, מדוע טעות של מלמד תינוקות אי אפשר לתקנה? התשובה, רשי סובר, כאשר מלמד דבר משובש, הטעות משתרשת ונשארת לעולם. תוספות מסביר שההפסד הוא שבאותו זמן שלימדם את הטעות, הפסידם דברי אמת שיכל ללמדם. שאלה חמישית, מה ההבדל בין שכר של שוטל קרמים לזה של אריס, והתשובה שוטל קרמים נוטל מחצית מהפירות ואילו אריס נוטל שליש? שאלה שישית, מה ההבדל בין גפן שהפסיק להוציא פירות, מחמת שהזקין, לבין מחמת ששטפון הער? התשובה, גפן שהפסיק להוציא פירות מחמת שהזקין וקצצו אותו, השוטל נוטל מחצית מהעץ כדרך שנוטל מהפירות. משום שעל מנת כן שתלו, אבל אם נקצץ מחמת שנשטף בנהר, כיוון שאין הדבר הרי שהשוטל לא ירד לשם כך ואינו נוטל אל הרבע. שאלה שביעית, לרב נחמן, מתי אומרים קרקע בחזקת בעליה עומדת, אף להוציא ממון, ומתי אין אומרים כן? התשובה, בספק שאינו עתיד להתברר, סובר שקרקע בחזקת בעליה עומדת. בספק שעתיד להתברר, אין מוציאים ממון כדי לא לטריח את בית דין להוציא ממון פעמיים. שאלה שמינית, מדוע רק בשטר משכנתה אומרים רב זווית ורב אווירה שוודאי המלווה לא איבד שטרו ולא בשטר מחירה? התשובה דווקא בשטר מחירה, כיוון שאינו עשוי לזמן מוגבל, או חייבו חכמים שישמור את השטר לעולם. שאין כן שטר משכנתה, שעשוי לזמן הקצוב לאכילת פירות, שבוודאי המלווה שומרו שלא יובד. שאלה תשיעית. מה הדין כשהאריסה אומר שסיכמו על מחצית הפירות ובעל הבית אומר שסיכמו על שליש? התשובה רב יהודה אומר שבעל הבית נאמן, רב נחמן אומר שהכל כמנהג המדינה. השאלה האחרונה, מאיזה משנה הוכיח הבאי שקרקע עומדת להיגבות נחשבת כאילו כבר בחזקת הבעל חוב? והתשובה, לגבי אילן הנטוע סמוך לעיר שצריך לקוצצו, שאם יש ספק מקדם אינם משלמים לו, הרי כיוון שהאילן עומד להיקצץ בין כך על בעל האילן להביא ראיה כדי להוציא דמים. אלה הם הוריי ורבותיי השאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בשיעורינו הקודם בדפים קופטט וקופיוד של מסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין ששמו התכנסנו היום הזה בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון טוב בתיבת תפשין עין זין. עיקר ותורף העניין ששמו התכנסנו לימוד הדף היומי, דף קוף יוד א' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף יוד עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים, ומן המילים יתומים אומרים אנו השבחנו, ובעל חוב אומר אביכם השביח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לובש אמת והוריש קרקעות לבניו, יכול המלווה לגבות את חובו מהקרקע. אמנם אם לאחר מיטת הלווה השביחו היורשים את הקרקע, אין המלווה יכול לגבות את החוב מאותו שבח שהשביחו היתומים. דנה הגמרא במקום שיש ויכוח בין יורשי הלווה למלווה מי השביח את הקרקע. מסתפקת הגמרא לובש אמת ולא ישאיר אחריו ממון לתשלום חובו, ורוצה המלווה לגבות חובו מן הקרקע שהוריש האב לבניו ומהשבח שבה. יתומים יורשי הלווה אומרים אנחנו השבחנו את השבח הזה, וכיוון שאין לנו חייבים כלום לבעל חוב, אינו יכול לגבות מן השבח שהשבחנו, ובעל חוב אומר המלווה אומר אביכם השביח את השבח הזה, וממילא יכול אני לתלו. על מי מהם להביא ראיה לטענתו, האם על היתומים או על הבעל חוב? סבר רבי חנינא למימר, בתחילה חשב רבי חנינא לומר ארא בחזקת ית מקיימה, שהקרקע עומדת עכשיו בחזקת היתומים שירשו מאביהם, ולכן על הבעל חוב להביא ראיה שאביהם השביחה כדי להוציא מידם גם את השבח. אמר להו ההוא סבא, אמר להם אותו זקן לרבי חנינא, אין ההלכה כפי שאמרת, אלא אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן, על היתומים להביא ראיה שהם השביחו את הקרקע ולא אביהם, ואם לא יביאו ראיה, יגבה הבעל חוב את השבח. מה הייתה מה הטעם בזה? ארא, כיוון דלגובה אינה קיימה, כיוון שבכל מקרה הקרקע עומדת להיגבות על ידי הבעל חוב עם השבח שבה, אלא שאם האמת כדברי היתומים שהם השביחו, יצטרך לשלם להם מעות בשווי השבח, לכן כבר מעתה כמאן דגביה דמיה. הרי הקרקע כמי שכבר נגבתה על ידי הבעל חוב, היתומים הם שרוצים להוציא ממנו את שבחה, ולכן על היתומים להביא ראיה שהם השביחו כדין המוציא מחברו שעליו הראיה. ומביאה הגמרא ראיה לדברי רבי יוחנן. אמר רבי יפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו דין כאין זה במשנה במסכת בבא בתרא דף כ"ד עמוד ב', מרחיקין את האילן מן העיר 25 אמה, ובאילן חרוב או שקמה שענפיה מרובים מרחיקים 50 אמה. לאבא שאול גם באילן סרק מרחיקים 50 אמה. ואם העיר קדמה לנטייה של האילן, קוצצו. מי שירצה מבני העיר ואינו נותן דמים לבעל האילן, אם האילן קדם לעיר, קוצצו ונותן דמים לבעליו. אם ספק זה קדם וספק זה קדם, קוצץ, שהרי אף אם האילן קדם רשאי לקוצצו, הוא מספק אינו נותן דמים, כיוון שייתכן שהעיר קדמה ופטור. סיים הבית את הראיה מן המשנה, על מה מוכח מזה? כיוון שהאילן הזה למי קצקה, אם העומד להיקצץ בין כך ובין כך, והספק הוא רק לגבי התשלום. אמרין עלי, אומרים לבעל האילן, הייתה ראיה ושקול, עבר ראיה שאילנך קדם לעיר ותול לדמיו. אם כן, החנמי גם כאן יש לומר, השטר השטר חוב זה שיצא ליתומים? כיוון דלגובה אינה קיימה, כיוון שבין כך ובין כך עומד בעל החוב, לגבות את הקרקע עם השבח על פיו, אלא שלטענת היתומים עליו לשלם להם את דמי השבח, מכל מקום כמאן דגב ידמיה, הרי זה כאילו כבר גבעוע, והיתומים הם שרוצים להוציא ממנו את שבחה, ולכן על היתומים להביא ראיה שישביחו כי המוציא מחברו עליו ראיה. דנה הגמרא באופן שכן הביאו היתומים ראיה שהם השביחו את הקרקע ולא אביהם, וצריך בעל חוב לשלם להם על השבח. הייתו ית מראיה דין הוא אשבחו. אם הביאו היתומים ראיה שהם השביחו ולא אביהם, וממילא צריך הבעל חוב לשלם להם. סבר רבי חנינא למימר, בתחילה חשב רבי חנינא לומר, כי מסלקינן להו, כשמסלקים אותם מהקרקע ומשלמים להם את שווי השבח, אין הבעל חוב פורע להם מעות בשווי השבח ונוטל את כל הקרקע, אלא בארה מסלקינן להו, פורעים להם את שווי השבח בקרקע עצמה. כלומר, אין גובים מהם את כל הקרקע, אלא המלווה משאיר להם קרקע בשווי השבח, כיוון שהקרקע עדיין ברשותם שירשו מאביהם, ועדיין אינם בחזקת הבעל חוב. אבל אומרת הגמרא ודוחה ולא היא, אין הלכה כדברי רבי חנינה, אלא בדמי מסלקין עליו, אפשר לפרוע להם ליתומים את שווי השבח במעות ולא בקרקע. ולומדים זאת מדינות הרב נחמן, אמר רב נחמן, אמר שמואל, שלושה שמין להם את השבח שהשביחו בקרקע ומעלין אותן, כשמוצאים אותם מהקרקע משלמים את שווי השבח בדמים ולא בקרקע עצמם. ואילו הם, בחור שמשלם לאח פשוט שאינו בחור, כשהשביחו שניהם יחד קרקע שהוריש להם אביהם קודם שחלקוה, והדין הוא שבחור נוטל פי שניים רק בקרקע עצמה ולא בשבח שהשביחה הקרקע לאחר מיטת האב, נמצא שאם קיבל הבחור שני שליש בקרקע, רק שבח של שליש אחד שייך לו לגמרי, ואילו השבח של השליש השני שייך לו ולאחיו הפשוט בשותפות ועליו לתת לו מחצית ממנו. אז הדין הוא שמשלם הבחור חלק זה במעות ואינו צריך לשלם דווקא בקרקע. מי עוד משלם שווי שבח בדמים ולא בקרקע? ובעל חוב וכתובת אישה שגובים חובם מקרקע המת. והשביחו היתומים לאחר מיטת אביהם, כשמשלמים ליתומים על השבח שהשביחו את הקרקע, משלמים להם במעות ואינם צריכים לשלם להם דווקא בקרקע. וזהו שלא כדברי רבי חנינה. השלישי זה בעל חוב שגובה חובו מקרקעות הלווה שמחר לאחר ההלוואה, כשמשלם ללקוחות על השבח שהשביחו את הקרקע לאחר שכנעוע מן הלווה, משלם להם המלווה במעות ואינו צריך לשלם דווקא בקרקע. והטעם בשלושה אופנים אלו שאין צריכים לתת להם דווקא קרקע, כשיעור שווי השבח שהשביחו אלא אפשר לשלם להם מעות תמורתו, זאת כיוון ששעבודו של המשלם על הקרקע מחמת ההלוואה, או כשהוא בחור קדמה לקנייתם. הרי זה נחשב שהקרקע הייתה שלו מתחילה ואין לקוף אותו לתת אותה תמורת השבח שמשלם עליה אם רוצה לתת להם מעות תמורתו. רש"י מוסיף שלהלן מעמידה הגמרא הזאת כשאמר הלווה לבעל חוב שלא יפרע בחובו אלא מקרקע זו, ולכן נחשבת הקרקע כשמשועבדת לו וקנויה לו מתחילה. בקשה הגמרא סתירה בדברי שמואל. אמר לי רבינה לרבשי לממרה, לכאורה יש לומר מתוך דברי רב נחמן בשם שמואל, דסבר שמואל, בעל חוב חייב לשלם ללקוחות על השבח שהשביחו לאחר שקנו את הקרקע שגובה בחובו, וקשה, מאיתלי שבחה ללוקח, וכי אפשר לומר שלפי שמואל משלם הבעל חוב ללוקח על השבח? ואמר שמואל, בעל חוב שגובה את הקרקע של הלווה מהלקוחות, גובה גם את השבח שהשביחה הקרקע לאחר שמחרה הלווה ללוקח, והמלווה אינו צריך לשלם ללוקח כלום על השבח. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא, אם תרצה לתרץ דלא קשיא, אין סתירה בדברי שמואל, כיוון שכאן מה שאמר שמואל שבעל חוב משלם ללקוחות על השבח, הכוונה בשבח המגיע לכתפיים, כשהפירות שהם שבח הקרקע גדלו כל כך ועומדים להיכתף ולהינשא על הכתפיים, ואינם צריכים עוד לינוק מהקרקע אלא מעט, ובאופן זה הם אינם נחשבים כחלק מהקרקע ואין הבעל חוב רשאי לגבותם בחובו. ואילו כאן מה שאמר שמואל שבעל חוב גובה גם את השבח בשבח של פירות שאין מגיע לכתפיים, ועדיין צריכים הפירות לינוק עוד הרבה מן הקרקע, אז באופן זה הם חלק מן הקרקע ובעל החוב גובה גם אותם. אם כך תרצה לתרץ לי, הרי יהיה קשה על כך. והמעשים בכל יום, יש מעשים כאלו בכל יום שבאים להתדיין לפני שמואל, וכמגבי שמואל ומגבי שמואל לבעלי חובות מקרקעות הלווה שנמכרו ללקוחות, אפילו בשבח המגיע לכתפיים, כיוון שאפילו מחמת צורך ביניקה מועטת, נחשבים הפירות כחלק מהקרקע. תרצת הגמרא את הסתירה בדברי שמואל ואומרת, לעולם בעל חוב יכול לגבות בחובו גם את השבח. ולא קשיא, אין סתירה בדברי שמואל. מה שאמר שמואל שהבעל חוב גובה את השבח, זה באופן דמסיק בי, כשיעור ערה ושפחה, שהמלווה נושה בלווה מעות כשיעור שווי הקרקע והשבח יחד, שאז נוטל אף את השבח שהשביח ברשות הלוקח. מה שאמר שמואל שהבעל חוב צריך לשלם ללקוחות את שווי השבח, זה באופן דלא מסיק בי שיעור ערה ושפחה. אין המלווה נושה בלווה אלא כשיעור שווי הקרקע בלבד, ולא כשיעור שווי השבח, שאז פשוט שאינו גובה יותר מחובו. וכיוון שנטל את השבח יחד עם הקרקע, עליו לשלם ללקוחות את דמי השבח. מברר את הגמרא מדוע סובר שמואל שאין הבעל חוב צריך לשלם ללוקח את שווי השבח בקרקע, אלא נותן לו מעות. מקשה הגמרא, וכי לא מסיק שיעור ערה ושפחה, כשאין הבעל חוב נושה בלווה כשיעור שווי הקרקע והשבח יחד שאינו גובה בחובו אלא את הקרקע, וסובר שמואל דייב לזוזה ללוקח ומסלק לי, שיכול לפרוע ללוקח את שווי השבח במעות ואינו חייב להשאיר לו חלק מהקרקע עצמה בשיעור השבח, אז אניחא למאנדא אמר, הדבר נוח ומובן, רק לפי דעת הסובר במסכת כתובות דף צדיא עמוד ב', דאית לזוזה ללוקח שגם אם יש לקונה מעות והוא רוצה לשלם לבעל חוב ולסלק אותו שלא יגבה מן הקרקע, לא מעצים מסלק לבעל חוב. הוא לא יכול לסלק את הבעל חוב מהקרקע תמורת המאות הללו בעל כורחו של הבעל חוב, משום שהבעל חוב קודם ללוקח בהלוואתו, והלוקח ירד בעצם לקרקע שלו, של המלווה, שלו ברשות. אז שפיר, לפי שיטתו של זה, מובן מדוע אין הבעל חוב צריך לתת ללוקח קרקע בשיעור השבח. שרי כמו שהלוקח אינו יכול לסלקו במאות, כך אינו יכול לסלקו מקרקע בשיעור השבח, וממילא הוא גובה כדינו את כל הקרקע תמורת החוב, ועל השבח משלם המלווה לקונה במאות. אלא למען דאמר רב, לפי מי שסובר במסכת כתובות, איתלי זוזה ללוקח, אז מצי מסלק לבעל חוב, שאם יש ללוקח מאות לשלם לבעל חוב כשיעור החוב, הוא יכול לסלק את הבעל חוב מהקרקע על ידי פיראון החוב במאות, והיינו, כיוון שאין הקרקע נחשבת כקנויה לבעל חוב, אם כן קשה מדוע הבעל חוב משלם לו במאות על השבח, ונימלי, הרי יכול הלוקח לומר לבעל חוב, יבו לזוזה, אבא מסלקין הלך מכול הערה, הרי אם היו לי מאות הייתי יכול לפרוע לך את כל החוב ולסלק אותך לגמרי מהקרקע. אם כן, אשתה דלית לזוזה, גם עכשיו שאין לי מאות לשלם לך את כל החוב, מכל מקום אסלק אותך מחלק מהקרקע, על ידי שתיטול את השבח שישביך השדה, שהוא שלי. ואב לי גריבה דערה בערי, שיעור שבחי. תניח בידי מידת קרקע בקרקע הזו שאתה גובה ממני, כשווי השבח שישבחתי בה, ואתה תגבה את שאר הקרקע, שיחד עם השבח שעליה שווה כנגד כל החוב, ולא תוכל ליטול את כל הקרקע ולשלם לי במאות על השבח. תרץ את הגמרא חביבה יסקינן, באיזה אופן אמר שמואל דינו כגון דשוויה ניאלי הפויטיקי, שהלווה עשה את הקרקע הפויטיקי לבעל חוב. הפויטיקי זה ראשי תיבות של הפותי אקאי, כלומר פה בקרקע הזאת תעמוד ותגבנה בפיראון החוב. הפויטיקי היינו דאמר להלווה למלווה בשעת ההלוואה לא יהיה לך פיראון עבור החוב הזה, אלא מקרקע זו, ולכן נחשב שהקרקע משועבדת לגמרי לבעל חוב לפיראון חובו. ואז לדברי הכל, אין הלוקח שכנה לאחר ההלווה יכול לסלק את הבעל חוב מן הקרקע במאות. ולכן גם אין הבעל חוב צריך לתת ללוקח חלק מהקרקע כשיעור מה שישביח בה, אלא יכול לסלקו מכולה ולשלם לו רק במאות בשווי השבח. אם לא נתקיימו התנאים האלו, שלא עשה הלווה לבעל חוב את הקרקע הפויטיקי ולא היה חייב לו אלא כשיעור הקרקע, יכול הלוקח לסלק את הבעל חוב מן הקרקע בדמים. אם אין לו דמים או שאינו רוצה לשלם לבעל חוב וגובה הבעל חוב את הקרקע, חייב הבעל חוב להשאיר ללוקח מידת קרקע בשיעור השבח שישביח. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף יוד עמוד ב'. החלק הראשון במשנה שלפנינו דן במי שקיבל שדה מחברו בארץ ישראל במחיר מסוים, ולא סיכמו ביניהם מתחילה עם התשלום כולל את שנת השמיטה שלא עובדים בה בקרקע. אומרת המשנה, מקבל שדה מחברו ובשעה שסיכמו ביניהם את פרטי העניין אמרו, שהשדה תהיה אצלו למשך שבוע אחד, 7 שנים רצופות בעבור 700 זוז שישלם לו. והמשנה נוקטת אופן של חכירה, דהיינו שהמקבל את השדה משלם לבעלים דמי שכירות. וכשהגיעה שנת השמיטה טוען המקבל שלא התכוון לכלול שנה זו במניין השנים שהוא משלם עליהם, שהרי אינו יכול לעבוד בשדה בשנה הזו, ורצונו שתישאר השדה ברשותו שנה נוספת אחרי 7 השנים, אין מקבלים את דבריו. והדין הוא שאף השנה השביעית היא חלק מן המניין של 7 השנים, כיוון שאמרו לשון שבוע אחד שמשמעותו 7 שנים כסדרן, ומסתבר שידע שבתוך שבוע זה יש גם שנת שמיטה שלא יכול לעבוד בה, ועל דעת כן קיבלה. ורבינו יונתן מילוניל מוסיף שכוונת המקבל הייתה להשתמש בשדה בשנת השמיטה לצורך שטיחת פירות על פני הקרקע כדי ליפשם. אומרת המשנה, אבל אם בשעה שקיבלה ממנו סיכמו ביניהם שהשדה תהיה אצלו למשך 7 שנים ב-700 זוז, הדין הוא שאין השביעית מן המניין, ועל בעל השדה לתת לו את השדה למקבל לשנה נוספת במקום שנת השמיטה. כי האומר שברצונו לקבל את השדה למניין שנים מסוים, מסתבר שכוונתו למניין שנים שיוכל לעבוד בשדה ולא יתכוון לכלול את שנת השמיטה. החלק הבא של משנתנו, וכן המשנה לקמן בדף קי"א עמוד א', עוסקים בעניין זמן תשלום שכר שכיר. אדם הסוחר פועל למלאכה, חייב לשלם לו בזמנו, ואסור לו לאחר את התשלום, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ג, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. ורשי בתורה מפרש שהמילה תלין זה לשון נקבה ומוסבת כלפי פעולת השכיר, שכרו, כלומר התמורה עבור מלאכת השכיר לא תהיה מעוכבת אצלך עד בוקר, אלא עליך לשלם לו קודם לכן. ועוד נאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ד, לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך, בשעריך ביומו תיתן לסחרו ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא ואיליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל השם והיה וכחת. וערת עכשיו המשנה, מהו זמן התשלום הראוי לכל פועל כפי עניינו שחייב בעל הבית לשלם לו בתוך אותו זמן. ולא חייבה התורה את בעל הבית לשלם מיד בגמר עבודת הפועל, אלא הקלה עליו, כדי שלבעל הבית יהיה זמן להשיג מעות לצורך התשלום. וערת המשנה, מהם זמני תשלום השכר בכל אופני שכירות פועלים. אומרת המשנה, שכיר יום הנזכר לעבוד כל היום ומסיים בסוף היום, גובה את שכר פעולתו כל הלילה עד עלות השחר. אם יתאחר בעל הבית מלשלם לו בתוך הזמן הזה, יעבור על איסור. כמו כן נחשב הלילה כזמנו של שכיר יום לעניין שיכול להישבע בתוך הזמן הזה שבעל הבית עדיין לא שילם לו, ויהיה נאמן בשבועתו. אם שכיר טוען שבעל הבית לא שילם לו ובעל הבית טוען שכבר שילם, מעיקר הדין היה שבעל הבית נאמן בטענתו ששילם והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל חכמים תקנו שנשבע השכיר על טענתו ונוטל ממנו את השכר, כמבואר במשנה לקמן בדף קוף י' א' עמוד א' ובמסכת שבועות בדף ממד ד' עמוד ב', והגמרא לקמן בדף קוף י' ב' עמוד ב' תבהר שאף שבעל הבית מודה שעדיין חייב לו מקצת שכרו והיה מן הדין שישבע שבועת מודה במקצת ויפטר, עקרו חכמים את השבועה ממנו והטילו על השכיר שישבע שלא קיבל שכרו ויטול. והגמרא מבארת שטעם התקנה הוא כיוון שמסתבר יותר שבעל הבית טועה לפי שהוא טרוד בפועלה וסבור ששילם לפועל הזה ובאמת לא שילם לו אלא לפועלים אחרים. זה רק בתוך הזמן שבעל הבית רשאי לשלם, אז תקנו חכמים שיהיה פועל נאמן בשבועה. אבל אחר שעבר הזמן ואם אכן בעל הבית לא שילם, הרי שעבר על איסור התורה, ואז אין הפועל נאמן בשבועתו, כיוון שיש חזקה שבעל הבית אינו עובר על איסור בלטלין, ומסתבר שנתן דעתו ונזכר שלא פרה, ופרה קודם שיעבור הזמן. אומרת המשנה, שכיר לילה, נזכר לעבוד כל הלילה ומסיים בסוף הלילה, גובה את שכרו כל היום שלמחרת, עד שקיעת החמה, ואסור לבעל הבית לעכב את שכרו עד לאחר שיעבור היום, ובתוך הזמן הזה נאמן השכיר בשבועה שעדיין לא קיבל את שכרו. שכיר שעות שנזכר לכמה שעות מתוך היום או הלילה ושכירותו מסתיימת באמצע היום, או באמצע הלילה, גובה את שכרו בתוך אותה עונה שעסק במלאכה, ולכן אם נזכר לעבודה בלילה גובה את שכרו במשך כל שעות הלילה מעת שנגמרה שכירותו ועד הבוקר. ואם נזכר לעבודה ביום, גובה את שכרו מעת שנגמרה שכירותו כל היום. כותב הבית יוסף בחושן משפט סימן שין למתת סעיף ד', שאם אדם הזכיר עצמו לכמה שעות אבל בפועל יתארך זמן עבודתו עד סוף העונה, דינו כאילו מתחילה נזכר ליום שלם או ללילה שלם וזמנו הוא עד סוף העונה הבאה. בהמשך נראה בגמרא ששמואל סובר ששכיר שעות של לילה גובה בלילה וגם כל היום שלמחרת, כדעת רבי שמעון, ולדבריו מתפרש את המשנה כך, שכיר שעות של לילה גובה כל הלילה וכל היום. מבארת עכשיו המשנה את דינו של הנזכר ליותר מיום אחד או ללילה אחד. היה שכיר שבת לשבוע ימים או שהיה שכיר חודש, שכיר שנה, וכאן מדובר בשכיר שזמן תשלום שכרו הוא בסוף השנה, אבל באופן שיתנאים הוא בפירוש ששכרו ישולם לו בכל שבוע, אז בעל הבית יעבור על בלטלין אחרי שבוע, אף על פי שלגבי שאר הדברים הוא עדיין נחשב לשכיר שנה. אם כן אומרת המשנה, אם הוא היה שכיר שבת לשבוע ימים, או שהיה שכיר חודש, או שכיר שנה, או שכיר שבוע לשבע שנים, דינו נקבע לפי זמן סיום שכירותו. אם יצא ביום, סיים את מלאכתו ביום קודם שקיעת החמה, דינו שגובה כל היום עד שקיעת החמה, כמו כל שכיר המסיים את מלאכתו ביום שזמנו כל היום. ואם יצא בלילה, סיים את מלאכתו בלילה, גובה כל הלילה וגם כל היום שלאחריו. הגמרא בדף קוף י' א' עמוד א' לקמן תבהר שדין זה ששכיר היוצא בלילה גובה כל הלילה וכל היום הוא כדעת רבי שמעון, ואילו לרבי יהודה אינו גובה אלא כל הלילה. זוהי המשנה שלנו בדף קוף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שכיר יום גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום. בערת הגמרא, מאיחן נלמדים הדינים הללו? אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין לשכיר יום שגובה את שכרו כל הלילה ואין בעל הבית רשאי לעכב את שכרו אחרי הלילה? תלמוד לומר, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג', לא תלין, דהיינו לא תעכב במשך הלילה פעולת שכיר איתך עד בוקר, אלא עליך לשלם לו עד זמן זה, וסובר את הברייתא שפסוק זה נאמר בשכיר יום שזמנו כל הלילה. המשיכה הברייתא ומניין לשכיר לילה שגובה כל היום, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ט"ו, ביומו תיתן שכרו. סובר את הברייתא שהפסוק הזה נאמר לגבי שכיר לילה. ואם יתאחר בעל הבית מלשלם, יעבור בכל אחד מהם על האיסור שנאמר בו. ובשכיר לילה יעבור גם על הנאמר בהמשך הפסוק ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. ודעת רש"י ששכיר יום אינו עובר על האזהרות שנאמרו בשכיר לילה, ושכיר לילה אינו עובר על האזהרות שנאמרו בשכיר יום. ואילו דעת הרמב"ם בהלכות שכירות פרק י"א הלכה ב', ודעת הטור בחושן משפט סימן שין למתת סעיף ג', שבעל הבית הכובש שכר שכיר עובר בכל האזרות אין של שכיר יום ואין של שכיר לילה. ולשיטת הרמב״ם צריך לפרש שכוונת הברייתא כאן היא שבשכיר יום למדנו את זמן התשלום שלו מהפסוק בל תלין. אמנם אם לא ישלם יעבור גם על הלווים שנאמרו בשכיר לילה. שואלת הגמרא מניין לברייתא לדרוש כך את הפסוקים, ואם איפכא שמא נדרוש אותם להפך, וממילא ישתנה גם הדין. נאמר שביומו תיתן שכרו נאמר בשכיר יום המסיים את מלאכתו בסוף היום, שחייב בעל הבית לשלם לו בזמן שהוא עושה את המלאכה, והיינו ביום ואינו רשאי להמתין ללילה, ולא תלין נאמר בשכיר לילה המסיים בסוף הלילה, שבעל הבית משלם לו בלילה תוך כדי עבודתו. משיבה הגמרא לא ייתכן לפרש כך את הפסוקים, כיוון שבתוך זמן מלאכתם ודאי אינו חייב עדיין לשלם, שהרי הדין הוא ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אין בעל הבית חייב לשלם את דמי שכירות הפועל אלא בסיום מלאכתו. ונהל בדף סמכי עמוד א' למדנו שסמכו חכמים את הדין הזה על לשון הפסוק כשכיר שנה בשנה, אמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק נ"ג, ששכירות של שנה זו משתלמת רק בשנה אחרת, וכן בכל מקום זמן חיוב התשלום של השכירות היא בסיומה. וכיוון ששכיר יום מסיים את מלאכתו רק כשיסתיים היום, נמצא שחל על בעל הבית חיוב תשלומים רק בלילה, וכן בשכיר לילה שמסיים בסוף הלילה מתחייב בעל הבית רק ביום שאחריו. ולכן דרשה הברייתא את הפסוקים באופן הזה, שהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר עוסק בשכיר יום שזמנו בלילה, וביומו תיתן שכרו נאמר על שכיר לילה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בדרשת הפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ממשמע שנאמר בתחילת הפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך, האם איני יודע ומבין מדעתי שהאיסור הוא להשעות שכר שכיר עד בוקר? הרי משמעות הלשון לינה היא המתנה עד הבוקר. אם כן, מה תלמוד לומר עד בוקר? מה בא הפסוק ללמד בכך שהוסיף ואמר עד בוקר? אלא הפסוק הזה מלמד שאינו עובר באיסור זה, אלא עד בוקר ראשון בלבד שישעה את שכר פועל היום, שזמנו היה כל הלילה, אבל לאחר מכן, אף אם ישעה אותו זמן רב, אינו עובר באיסור נוסף. שואלת הגמרא מכאן ואילך מהי, מזמן שעבר הבוקר הראשון ועלה, האם אין בעל הבית עובר על איסור כלל? משיבה הגמרא אמר רב, אדם זה עובר משום איסור בל תשעה, שתקנו חכמים על המונע עצמו מלשלם שכר פועליו. בערת הגמרא את הסמך בתורה לאיסור של בל תשעה, אמר רב יוסף מאי קרא, מהו הפסוק שרמוז בו איסור זה, שעליו הסמיכו חכמים את דבריהם לתקן איסור בל תשעה? נאמר בספר משלי פרק ג' פסוק כוח, אל תאמר לרעך לך ושוב, ומחר אתן ויש איתך. כלומר, אל תדחה בדברים את האדם שאתה חייב לו ממון בזמן שיש לך ממון לשלם לו. מביאה הגמרא אופן שאין עוברים עליו משום בל תלין. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אומר לחברו צא וסחור לי פועלים, ושכר לו חברו פועלים ועשו את מלאכתו, וכשהגיע זמן התשלום לא שילמו לפועלים את שכרם, הדין הוא ששניהם, בעל הבית ושליחו ששכר עבורו את הפועלים, אינם עוברים משום בל תלין. בתוספות לקמן בדף קוף י' עמוד א' דיבור המתחיל אמר, אומרים שרק כלפי האיסור דאורייתא של כבישת שכר שכיר נאמר הפטור הזה, אבל איסור של בל תשעה קיים גם כשבעל הבית שכר את הפועלים על ידי שליח. בערת הגמרא את הטעם שהשליח ובעל הבית אינם עוברים על בל תלין, זה בעל הבית פטור לפי שלא שכרן בעצמו ואינם נחשבים כשכירים שלו, ואילו לשון התורה באיסור הזה הוא להלין פעולת שכיר, וזה השליח ששכר את הפועלים עבור בעל הבית אינו עובר בבל תלין, כיוון שהאיסור הוא לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, והזרה זו של הלנת פעולת שכיר אינה שייכת בשליח לפי שאין פעולתו אצלו. כלומר, לא מוטל עליו לשלם לו, וממילא אין זה נחשב שהוא מלין את שכרו בידו, ולכן אף הוא אינו בכלל האיסור הזה. מברר את הגמרא עכשיו את דברי הברייתא, ואנחנו בדף קוף י' עמוד א'. אי חידמי, על איזה אופן אמרה הברייתא שגם בעל הבית וגם השליח אינם עוברים על האיסור? אידה אמר לו, אם נפרש שמדובר באופן שאמר השליח לפועלים כששכר אותם שכרכם עליי, והתחייב לשלם להם שכר על המלאכה שיעשו עבור בעל הבית, אם כן קשה מדוע השליח אינו עובר בבל תלין? הרי מאחר שאמר שכרכם עליי, נפטר בעל הבית מחובת התשלום ושכרו של הפועל עליו, על השליח הוא מוטל. וכשאינו משלמו, הרי הוא השליח מלין את פעולת השכיר אצלו. ומוכיחה הגמרא שאכן באופן זה עובר השליח בבל תלין דתניא. שנינו בברייתא לעיל בדף ע"ו עמוד א'. הסוחר את הפועל ואמר לו שהוא סוחרו לעשות מלאכה בשלו בשל הסוחר, והראה הוא הסוחר שיעשה מלאכה בשל חברו, ונמצא שהסוחר לא נהנה ממלאכת הפועל אלא חברו נהנה ממנה. הדין הוא שנותן לו הסוחר לפועל את שכרו משלם, כפי שסיכמו ביניהם בתחילה. ומכל מקום חוזר הסוחר ונוטל מבעל הבית שנעשתה אצלו המלאכה את דמי מה שהנהה אותו, מה שנהנה ממנו על ידי עבודת הפועל. ואת הנעתו משערים לפי המחיר שפועלים נשכרים למלאכה הזו, שרי כך היה צריך בעל הבית לשלם לפועל אחר שהיה סוחר בעצמו. ומבואר בברייתא, שהסוחר הוא שמתחייב בתשלומים, אף אם לא נעשתה המלאכה ברשותו, ולכן לא ייתכן שהברייתא אומרת ששליח הסוחר פועלים אינו עובר בבלטלין. הברייתא הזו עוסקת באופן שאמר שכרכם עליי. משיבה הגמרא לא צריכה, אכן לא צריכה הברייתא לומר דין זה, אלא באופן דאמר לו הסוחר לפועלים בעת ששכרם שכרכם על בעל הבית. באופן זה אמרה הברייתא שגם בעל הבית וגם הסוחר את הפועלים, דהיינו השליח, אינו עוברים על בלטלין. שואל התוספות ריד, מדוע פטור בעל הבית באופן הזה, הרי שלוחו של אדם כמותו? כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף מא' עמוד א', כלומר כל מה שעושה שליח בשליחותו, מתייחס אל שולחו כאילו עשה זאת המשלח בעצמו. אם כן, כשהשליח שכר את הפועלים, צריכה הפעולה הזו להיחשב כמעשה של בעל הבית. וראוי שהבעל הבית יעבור על בלטלין כאילו שכר את הפועלים בעצמו. תרץ התוספות ריד, שדווקא פועלים שנזכרים על ידי בעל הבית בעצמו סומכים על כך שישלם את שכרם בזמן. אבל כאשר נזכרים על ידי שליח בלי לראות את בעל הבית, סומכים הם בדעתם שהוא אכן ישלם להם את שכרם, אבל אינם סומכים דעתם שישלם להם בזמן. יוצא לפי התוספות ריד שהסכמתם לעבוד נחשבת כמחילה על זכותם לקבל את השכר בזמן. מביאה הגמרא עכשיו שהמוראים שחששו שמה ייקשלו באיסור הקפידו לזכור פועלים על ידי שליח ולא בעצמם. יהודה בר מריימר הוצרך לזכור פועלים וחשש שבזמן שיצטרך לשלם להם יהיה טרוד במלאכה אחרת ויעבור על איסור. ותוספות מבארים בדיבור המתחיל, אמר לי לשמי שוודאי שיהודה בר מריימר לא עשה זאת על מנת שיוכל לדחות את זמן התשלום, אלא רק מתוך החשש שמה בסוף זמן הסחירות הוא יהיה טרוד במלאכה אחרת ולא יתפנה לשלם וייקשל באיסור. ולכן לא שכרם בעצמו, אלא אומרת הגמרא, אמר לי לשמי, אמר לשמה שלו, זיל אגיר לי פועלים, לך תזכור לי פועלים. כשתזכור אותם, אימא לי, הוא אמור להם, שכרכם על בעל הבית. ובאופן זה, אף השמש לא יעבור על איסור, אם לא ישלם להם בזמן, כמו שביארה הגמרא, שבאופן כזה, שניהם, הבעל הבית והשליח, אינם עוברים על בלטלין. ותוספות בדיבור המתחיל, אמר לי לשמי, אומרים, שגם על איסור של בל תשעה, לא היה יהודה בר מריימר עובר באופן הזה, כי מי שאינו משלם משום שוטרות במלאכתו, אינו בכלל האיסור הזה. מביאה הגמרא מעשה נוסף, מריימר ומרזות ראה גרי להדד, היו סוחרים זה לזה, כלומר כאשר אחד מהם נצרח לזכור פועלים, לא היה סוחרם בעצמו, מחשש שלא יוכל לשלם בזמן ויקשל באיסור, אלא חברו היה סוחר פועלים עבורו. ועוד אופן מביאה הגמרא שלא עוברים בו על בלטלין. אמר רבא בר אבונה, אני שוקאי דסורה, אותם אנשי העיר סורה שפרנסתם תלויה ביום השוק ועד אותו יום. אין להם האות, ויום השוק הכוונה לזמן קבוע שבו מתקפצים התגרים מהעיר ומסבובותיה למקום אחד כדי למכור את סחורתם ולשם מתאספים אלו שרוצים לקנות בהם. וביום זה היה עיקר פרנסתם של התגרים. וקודם יום השוק שכרו פועלים שיעבדו עבורם, דינם שונה מכל אדם, וגם אם יתאחרו מלשלם את שכר הפועלים בזמן, לא עוברים משום בלטלין. הם אינם עוברים על האיסור של בלטלין, וטעם הדבר הוא, כיוון שבשעה שהפועלים נזכרו למלאכתם, מיד היד ידעו שבעלי הבתים לא ישלמו להם בזמן, משום שאין מאות מצויות עכשיו בידם. ועל יום עד השוק הסמיכי, שהרי בעלי הבתים סומכים על מה שירוויחו ביום השוק, וממאות אלו בדעתם לשלם לפועלים. ומתחילה הזכירו עצמם על דעת כן ומחלו על התשלום עד יום השוק. ואף אם יש ביד בעלי הבתים מאות לשלם קודם יום השוק, פטורים מלשלם, כיוון שהפועלים מחלו על תשלום שכרם עד יום השוק. ואף אם אינם משלמים לאחר יום השוק, אינם עוברים בבלטלין, כיוון שרק בבוקר הראשון עוברים על האיסור הזה. כמבואר לעיל בדף קי"ב עמוד ב', והבוקר הראשון כבר עבר עליהם בהתר. אבל רבא בר אבונה מבאר שמכל מקום יש איסור אחר בדבר. איסור בל תשעה שגזרו חכמים? ודאי עובר אם לא ייתן לפועל את שכרו אחרי יום השוק. כך מפרש רש"י, אבל מאירי חולק על פירושו של רש"י וכותב שאם לא ישלמו לפועלים אחרי שהרוויחו מאות ביום השוק, יעברו על בלטלין. ואין כאן פטור מהאיסור מטעם שכבר עבר בוקר ראשון לפני יום השוק. אם כן המאירי מפרש, מה שכתבה עכשיו הגמרא שעובר על בל תשעה, הפירוש הוא שאף קודם יום השוק יעבור על האיסור הזה אם יהיו בידיו מאות, והפועלים יתבעו לשלם והוא לא ישלם להם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שכיר שעות שלא נזכר ליום או לילה שלימים, גובה את שכרו כל הלילה וכל היום. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים האם יש חילוק בין שכיר שעות ביום לשכיר שעות בלילה, ומבארת את המשנה לדבריהם. אמר אף שכיר שעות די יום, מי שנזכר לחלק מהיום וזמן שכירותו נגמר, קודם שקיעת החמה, גובה את שכרו כל היום מהזמן שסיים את מלאכתו, ועד שקיעת החמה, ולאחר מכן, עובר עליו. ואינו כפועל הנזכר לכל היום ומסיים את מלאכתו בסוף היום וזמן תשלום שכרו מתחיל בלילה. זאת משום ששכיר שעות גומר מלאכתו מבעוד יום, ומשעה שגומר מלאכתו משתעבד בעל הבית לשלם לו. וכיוון שבשקיעת החמה כבר היה מוטל עליו חיוב התשלום, גם איסור לא תבוא עליו השמש, חל עליו. וכפי שנאמר בגמרא לעיל בדף קוף יהוד עמוד ב', שבשכיר יום אין איסור לא תבוא, משום שאז טרם נשתעבד לו. ומשמע שאם בסוף היום כבר היה חיוב תשלום, אז איסור זה היה חל עליו. בשכיר שעות דלילה, מי שנזכר לחלק מהלילה, גובה את שכרו כל הלילה מזמן שקלטה מלאכתו עד הבוקר, ואז בעל הבית עובר עליו. הוא אינו כפועל שנזכר ללילה שלם שזמנו הוא מתחילת היום ועד שקיעת החמה. ואילו שמואל אמר, שכיר שעות דיום גובה את שכרו כל היום, ובזה הוא לא חולק על רב. ואילו שכיר שעות דלילה גובה את שכרו כל הלילה וגם כל היום שאחריו עד שקיעת החמה. ובזה מקל שמואל יותר מרב, וטעם הדבר, משום שבעניין התשלום אומרים שהיום הולך אחר הלילה ונחשבים לגבי התשלום של השכר כזמן אחד. מוסיף רשי לבאר שזה לא דומה לשכיר יום של אתמול שגובה בלילה וזמנו לא ממשיך גם ביום שאחריו. ותוספות לעיל בדף קוף יהוד עמוד ב', דיבור המתחיל יצא, כותבים שטעמו של שמואל משום שאי אפשר לומר שעזרת בלטלין נאמרה על שכיר שעות דלילה כדעת רב. כי לדעת שמואל לינה משמעותה המתנה של לילה שלם מתחילתו ועד סופו. ואילו בשכיר שעות של לילה חל חיוב התשלום רק באמצע הלילה כשסיים את מלאכתו ולא בתחילת הלילה. ממילא גם אם לא ישלם עד בוקר, אין כאן אלנת שכר, ובוודאי לא תלין לא נאמר בו. מקשה הגמרא ממשנתנו על דעתו של רב. תנן שנינו במשנה, שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום. מבואר בזה שיש שכיר שעות שזמנו כל הלילה וכל היום. אז שמואל יבהר שהמשנה עוסקת בשכיר שעות בלילה שגובה כל הלילה וכל היום. וטיוב תדרה, וקשה ממשנתנו על דעת רב שאמר ששכיר שעות גובה או רק בלילה או רק ביום, אבל לא בשניהם. תרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולבהר לך את המשנה לפי שיטתו, שהמשנה אינה עוסקת באופן אחד אלא לצדדים קטני. המשנה עוסקת בשני אופני השכירות. מה שכתבה המשנה שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום, ומה שכתבה המשנה שכיר שעות גובה כל היום וכל הלילה, היינו ששכיר שעות גובה או כל היום או כל הלילה. שאם הוא שכיר שעות די יום, הרי הוא גובה כל היום, ואם הוא שכיר שעות די לילה, הרי הוא גובה כל הלילה. המשיכה הגמרא להקשות ממשנתנו על דברי רב. תנן שנינו בסוף המשנה, פועל שנזכר לתקופה ארוכה, כגון שהיה שכיר שבת לשבוע ימים, או שהיה שכיר חודש, או שכיר שנה, או שכיר שבוע לשבע שנים. בכל האופנים האלה אומר את המשנה, זמן התשלום של שכרו, תלוי בזמן סיום מלאכתו. אם יוצא ביום ומסיים את מלאכתו ביום, גובה את שכרו כל אותו היום, מעת שנגמרה שכירותו ועד שקיעת החמה. אם יוצא ממלאכתו בלילה, גובה את שכרו כל הלילה, מעת גמר שכירותו והלאה, וגם כל היום שאחריו עד השקיעה. וכיוון שמבואר במשנה שבשכירות ממושכת שהסתיימה בתוך הלילה, גובה את שכרו בלילה וביום, נוכל ללמוד שבכל שכירות שהסתיימה באמצע הלילה, הזמן לתשלום השכר הוא כל הלילה וכל היום. ואם כן, שכיר שעות של לילה יגבה את שכרו בלילה וגם ביום שאחריו. דהיינו כדברי שמואל, ולא כשיטת רב. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ את שיטתו, שאכן המשנה לא נאמרה כדבריו, אבל כבר נחלקו בזה תנאים. תנאי, ויש תנא שחולק על התנא של משנתנו ורב סובר כמותו. ומביאה הגמרא את המחלוקת. דתניא, שנינו בברייתא, שכיר שעות דיום גובה את שכרו כל היום. שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, שכיר שעות דיום גובה את שכרו כל היום, אבל שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום. הסיפה של משנתנו נשנתה בדעת רבי שמעון וכמותו סובר שמואל. אבל רב סובר כדעת רבי יהודה ששכיר שעות בלילה גובה רק כל הלילה. אם כן, למסקנת הגמרא נחלקו תנאים אם שכיר שעות של לילה גובה את שכרו עד הבוקר או עד שקיעת החמה. רב סובר כרבי יהודה, שמואל סובר כרבי שמעון. ואת הנאמר במשנה, רב תירץ לצדדין, אבל מודה שהסיפה של המשנה אינה כדבריו ורק כדברי רבי שמעון היא נאמרה, שהוא הבר פלוקטה על רבי יהודה שכמותו, כמו רבי יהודה סובר רב. אגב, שהובא הברייתא להשמיענו את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא שמנתה את כל האיסורים שהכובש שכר שכיר עובר עליהם. אומרת הברייתא, מכאן אמרו, מאחר שאמרנו שאפילו בשכיר שעות עוברים על איסור, אם כן ודאי שבכל מיני שכירות שבעולם יהיה הכובש שכר שכיר עובר בחמישה שמות בחמישה לאווים הללו, וכן עובר באיסור עשה. ואילו הן, א' משום בל תעשוק את ריחה, ב' ומשום בל תגזול. ולעיל בדף סמך א' עמוד א' התבהר שאיסור גזל ניתן ללמוד מאיסור ריבית ואיסור הונאה בבניין אב. והתורה לא הייתה צריכה להזיר עליו בפירוש. מה שכתבה התורה לא תגזול, יש לפרשו על כובש שכר שכיר. ולמרות שכבר הזירה התורה על כבישת שכר שכיר, נוסף האיסור שלא תגזול כדי לעבור עליו בשני לאווים. האיסור השלישי הוא משום בל תעשוק שכיר עני. האיסור הרביעי הוא משום בלטלין, האיסור החמישי הוא משום ביומו תיתן שכרו, וזהו איסור עשה, והאיסור השישי הוא משום לא תבוא עליו השמש. וכל האיסורים שיובאו בגמרא עם הפסוקים שהזכרנו כבר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג' לא תשוק את ריחה, ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. והפסוק בספר דברים, פרק כ"ד, פסוק י"ד, לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגירך אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא ואיליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל השם, והיה וכך את. מברר את הגמרא, האם עוברים על כל האיסורים בכל פעם כפשטות לשון הברייתא. שואלת הגמרא, כיצד ייתכן שבמעשה אחד של עיכוב השכר יעבור האדם על כל האיסורים האלה? הרי איסורים אלו נאמרו כלפי אופנים שונים של שכירות. הני דאיקה ביממה, אותם איסורי תורה שנזכרו בתורה כלפי שכיר יום, נאמרו דווקא בו, ולקה בלילה, לא נאמרו בשכיר לילה. וכן האיסורים דאיקה בלילה, שנאמרו על שכיר לילה, לקה ביממה, לא נאמרו בשכיר יום. ואם כן, כיצד ייתכן שיעבור אדם על כל האיסורים יחד? מתרץ את הגמרא, אמר רב חסדא, אכן אין אדם עובר על כל האיסורים האלו יחד, אלא כוונת הטענה, שם שכירות באלמה. כל האיסורים האלו נאמרו בתורה בעניין שכר שכיר, ואומנם על חלק מהם עוברים רק בשכיר יום, ועל אחרים עוברים רק בשכיר לילה. מברר את הגמרא את החילוק בין לא תעשוק לבין לא תגזול שהוזכרו בברייתא. שואלת הגמרא, איזהו עושק שנאמר לגבי שכר שכיר שעוברים עליו בלא תעשוק, ואיזהו גזל שנאמר לגבי שכיר שעוברים עליו בלא תגזול? והרי לכאורה עניינם אחד שאינו משלם לסחירו. והמאירי מסביר שספק הגמרא אינו איזה הם עושק וגזל שבכל התורה, כי ברור שעושק פירושו שמעכב ממון חברו בידו, וגזל סתם כשנוטל בחוזקה את ממון חברו. אבל את עזרת התורה לא לעשוק ולא לגזול שכר שכיר אי אפשר לפרש על הדרך הזו, שהרי אינו נוטל דבר מהשכיר. וגם התשלום שהוא מעכב איננו ממון השייך לחברו, אלא רק חוב שהוא חייב לו. לכן מסתפקת הגמרא, מה הם עושק וגזל שהוזכרו בעניין שכר שכיר? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, כשאומר בעל הבית לסחירו התובע את שכרו, לך כעת ושוב אליי מאוחר יותר ואז אשלם. וכשחוזר השכיר אליו, אמר לו שאינית לך ושוב, אבל בדעתו לשלם לו בסוף, וכוונתו רק לדחותו בינתיים, זהו עושק. ואילו כשאומר לשכיר, אכן יש לי בידי ממון שעליי לשלם לך, ואולם איני נותן לך את הממון הזה, זהו גזל. כי אינו רק מעכב את תשלומיו לזמן אחר, אלא מונע ממנו לגמרי את התשלום, וזה דומה לגזל שנוטל מהשני דבר השייך לו. מקשה הגמרא על פירושו של רב חסדא בלשון עושק. מתקיף לרב ששת, מקשה רב ששת, איך אפשר לפרש שעושק זה כשמודה בחיובו ודוחה ובדברים לשלם לו בזמן אחר? והרי דין זה של העושק את חברו הוזכר בתורה גם לגבי חיוב קורבן שבועת שקר, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. ובפרשה הזו מבואר שהכופר בממון שחברו תובע ממנו ונשבע על כפירתו ולבסוף הודע שהוא חייב ונשבע לשקר, חייב לשלם לחברו כפי שטבע ממנו ולהוסיף לו חומש על ערך החוב, וכן עליו להביא קורבן אשם. יש לברר את סיום הפסוק, איזו עושק זה שחייבה עליו התורה קורבן שבועה, בוודאי זה דומה ידי פיקדון, דומה לשבועה על פיקדון שהוזכרה בפסוק. ובפיקדון הרי מדובר באופן דקה כפר לממונה, שכפר בממון שנאמר, וכיחש בעמיתו בפיקדון. והיינו החשה וכפירה ממש בעיקר החיוב, שכלל לא קיבל את הפיקדון או שכבר יחזירו. והוא הדין בעושק מדובר שיחיש לגמרי את חיובו. אז כשם של עניין קורבן שבועה פירושו של עושק הוא, שכפר וטען שאינו חייב כלל, כך יש לפרש את הלב של לא תעשוק שכיר שהוא בכופר, בעיקר חיובו, ולא שאומר רק לך ושוב כדי לדחות את מועד הפיראון. מכוח הקושייה הזו רב ששת מבאר באופן אחר מהו לא תעשוק שנאמר לגבי שכר שכיר. אלא אמר רב ששת, בעל הביתה אומר לשכירו התובעו את שכרו, נתתיב לך, זהו עושק, שהרי כפר בחיוב הממון. ואם אומר לו, יש לך בידי ממון שעלי לשלם לך ואיני נותן לך, זהו גזל. כי אמנם אינו כופר בחיובו, אבל בכל מקום מסרב לשלם לו ומעכב בידו את ממון חברו. ומבאר הרמה בסנדרין נונזיין, שטענת איני נותן לך דומה לגזילה הנעשית בפרסיה, שגם כאן אומר לו בפירוש שאינו רוצה לשלם לו, אף שהוא חייב לו. ואילו טענת נתתי לך, וכן טענת לא שכרתיך, אינם דומות לגזל אלא לגניבה, שמחיש את עיקר חיובו. מקשה אביי על דברי רב ששת ומבאר מהו עושק וגזל באופן אחר. מה התקיף לאביי? כיצד אפשר לפרש שלא תגזול שנאמר בשכר שכיר, זה באומר יש לך בידי ואיני נותן לך? הרי בפרשת קורבן שבועה מוזכר גם גזל. וכמו שדימה רב ששת את העושק האמור שם לפיקדון, כך יש לדמות את הגזל האמור שם לפיקדון ולפרש כך. איזו גזל שחייבה עליו התורה קורבן שבועה, דום ידי פיקדון בעינן, צריך להשוות את זה לפיקדון, דקקפר לממונה. כופר בממון וטוען שאינו חייב כלל, הוא כמשמעות לשון וכיחש שנאמרה בפיקדון. וכשם שגזל האמור שם זה בטוען שאינו חייב, כך גזל האמור בשכר שכיר זה בטוען איני חייב. ולא באומר יש לך בידי ואיני נותן לך כמו שפירש רב ששת. מכוח הקושייה הזו מפרש אביי באופן אחר מהו עושק ומהו גזל. אלא אמר אביי בין עושק ובין גזל, מחיש בעל הבית את חיובו, ובזה הוא דומה לפיקדון שמוזכר בקורבן שבועה שיש בו הכחשה. מדובר כשבעל הבית אומר לסחירו לא שכרתיך מעולם וזהו עושק, כיוון שהוא כופר בעיקר חיובו וטוען שמעולם לא נתחייב לו. ואילו המודה שסחרו ואומר לו נתתיב לך, זהו גזל, משום שהוא מודה שיש ממון שהיה מגיע לסחיר וגוזלו ממנו בכך שהוא טוען ששילמו לו. ולפי האמת הרי לא שילם לו ומעכבו לעצמו. והרעבד שמביא את דבריו השיטה מקובצת, מבאר שהמילה עושק נגזרת מהמילה חשק, שהוא חושק ומתאבה לממון חברו, כדרכה של תאווה שהיא לשעה לבסוף לא נשאר בידו דבר. כך גם הטוען לסחירו לסחרתיך מעולם יודע שלבסוף יתגלה שקרו, אלא שרוצה להשתמט מלשלם ככל שיעלה בידו. אבל הטוען לסחירו שכבר שילם לו, סבור שלא יוודא הדבר והממון יישאר בידו לעולם, ולכן טענה זו דומה לגזל. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי רב ששת, שהקשה על פירושו של רב חסדא בעושק ועודה לדבריו לגבי גזל. שואלת הגמרא ולרב ששת, מה ישנה עושק דקקש ילי ומה ישנה גזל דלא קקש ילי? מדוע לגבי עושק הקשה רב ששת את הקושייה שאי אפשר לומר שעושק פירושו לך ושוב, מחמת שבטענה זו אינו כופר ממון, ואילו לגבי קורבן שבועה דימתה אותו התורה לכופר בפיקדון? ומה שונה הדבר לגבי גזל שביער רב חסדא, שזה האומר יש לך בידי ואיני נותן לך, שהסכים רב ששת לפירושו של רב חסדא, ולא הקשה עליו מכך שלגבי קורבן שבועה דימתה התורה את הגוזל לכופר בפיקדון שמחיש את עיקר חיובו, כפי שאכן הקשה אביי על רב ששת? מתרץ את הגמרא, אמר לך רב ששת, רב ששת יוכל לתרץ לך, אכן גם בגזל צריך כפירת ממון, ולמרות זאת אפשר לפרש את המושג גזל כמו רב חסדא, כי האופן של גזל הנזכר בעניין קורבן שבועה הוא דגזלי, שבתחילה אמר בעל הבית לסחירו יש לך בידי ואיני נותן לך, ועדר וחזר בו בעל הבית מטענתו כשבאו לבית הדין, וכפרי כפר בטענת הממון ואמר שכבר שילם לסחיר את שכרו ונשבע על כך, ועל שבועת הכפירה מתחייב בקורבן, אבל הטענה שמחמתה הוא נקרא גזלן היא טענתו הראשונה. כך מבאר רב ששת על פי דרכו של רב חסדא בביור גזל, אבל רב חסדא עצמו לא נצרח לזה, אלא סובר שבעניין קורבן שבועה מדובר בכפירה מתחילה ועד סוף, ותמיד טען הנתבע שאינו חייב כלום. ששיטתו של רב חסדא, שאין לדמות את שתי הפרשיות, ובכל מקום מתפרשים גזל ועושק לפי העניין. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. אי אחי, אם כך מבאר רב ששת את איסור גזל? אם כן אפילו עושק נעמי, גם את עושק האמור בפסוק הזה יכול לבאר כך, ולומר, שבתחילה אמר בעל הבית לסחירו לך ושוב, וזהו עושק, ואומנם אין בו כפירת ממון, אלא שלבסוף, לאחר, כשבאו לבית הדין, הדר כפרי, חזר בו בעל הבית ושינה את טענתו, וכפר וטען שכבר שילם. ואחר כך התברר ששיקר, ונתחייב קורבן על שבועת הכפירה הזו. אם כן חוזרת הקושייה, מדוע בעושק לא הסכים רב ששת לפירושו של רב חסדא, ובגזל הוא כן הסכים? מתרץ את הגמרא, אחי אשתא, מה אתה משווה בין הדברים, וכי כך נראה אתה בעיניך, שיש לדמות את הדברים? בשלמה אתם, מובן הדבר לגבי גזל הנאמר בפרשת קורבן שבועה שצריך לבאר, שבתחילה בעל הבית הודה שהוא חייב וסירב לשלם ולבסוף כפר בעצם החוב, שהרי הכתיב בתחילת הפסוק וכיחש באמיתו, ובהמשך נאמר, או בגזל, והיינו, שהחשה זו יכולה להיות בכמה סוגי ממונות, ואחד מהם הוא בגזל שכפירתו הייתה בממון שהוא כבר גזול. מכלל, דעוד אלי מעיקרה, משמע שמדובר באופן שהודה לו בתחילה שהוא שלו, ובכוונתו לגוזלו, ובאותו ממון גזול הוסיף אחר כך וכיחש באמיתו, לומר שאינו חייב כלל, דהיינו כביורו של רב חסדא, שבגזל עצמו אין כפירת ממון, ולכן לא חולק רב ששת בזה. אבל גבי עושק, מכתיב או בעושק, אין משמעות בפסוק שבאותו ממון שנעשה בו העושק יש גם החשה. כי לא נכתב בתורה לשון או בעושק שמשמעות הדבר שאותו ממון שעליו נאמר וכיחש באמיתו, נעשה בו בתחילה עושק ועכשיו באה החשה. והרי לא כך כתוב. אלא איך נאמר בפסוק, או עשק כתיב, משמע שעל ידי החשה, עשקו כבר, כלומר, העושק נעשה על ידי עצם ההחשה, ולא הייתה טענת עושק בפני עצמה שקדמה לטענת ההחשה. ולכן סבר רב ששת שיש לפרש את טענת עושק עצמה יש בכפירת ממון ולא כדברי רב חיסדא. ונסביר עוד פעם, אם היה כתוב או בעושק בלשון הווה, הייתה המשמעות שהחשה נעשתה בממון שהוא כבר עשוק ועומד על ידי טענת עושק. וכמו שבגזל מפרשים שטענת החשה נעשתה בממון שהוא כבר גזול, על ידי טענת גזילה, כך גם כאן. אבל עכשיו שכתבה התורה לשון או עשק בלשון עבר, משמע שזהו ביאור ללשון וכיחש באמיתו שבתחילת הפסוק, כלומר, שאחד האופנים להחשה היא על ידי עושק, והעושק נעשה בהחשה ולא היה קודם לכן. ויהיה הגמרא ביאור אחר, מה הם עושק וגזל? רבא אמר, זהו עושק, זהו גזל, כלומר עושק וגזל הם דבר אחד, ואין חילוק ביניהם, כלומר, אכן אין טענה נחשבת עושק וטענה אחרת הנחשבת גזל בשכר שכיר, אלא כל הטענות, הן טענת לא שכרתיך, והן טענת נתתיב לך, שוות זו לזו ונחשבות עושק. ועל אף שלא תגזול עוסק בגזילה שלוקח מחברו בחוזקה את ממונו, הוא כמו של עניין קורבן שבועה, אלא שכתבה התורה את הלב הזה בפרשת שכר שכיר, כדי לחדש שבכל אחת מהטענות של עושק עובר גם על הלב הזה. ואם תקשה אומרת הגמרא למה חלקן הכתוב לכותבם בתורה כשני איסורים שונים, הרי דבר אחד הם, הטעם הוא כדי להחמיר על המעקף שכר שכיר לעבור עליו בשני אלבים. שאם ייקשל בזה תיחשב אווירתו חמורה יותר, אחר שעבר על שתי עזרות שבתורה. והסמג, ספר מצוות גדול כשמונה את מניין המצוות, הוא מונה רק את הלב של גזל, ולדעתו כוונת רבה לומר ששני הלבים נחשבים לאחד. ואילו בספר החינוך מצווה ריש חף חט, חולק עליו ומבאר שאומנם עניינם הוא אחד, לקיחת ממון חברו שלא מגיע לו. והעובר על כל אחד מהם נחשב כאילו עבר על שני הלבים, אבל הם נמנים כשני לבים במניין המצוות. החינוך כותב שאין לפרש את דברי רבא כאילו חלילה מתכוון הקדוש ברוך הוא להרבות בעונש של החוטא ובנקמתו, אלא הפירוש הנכון הוא שרצה הקדוש ברוך הוא בטובת בריאותיו, כשרצה שיתרחקו יותר מעבירה אחת, הזעיר עליה פעמיים. ועל ידי זה גדלה טובתם, כי מחמת ריבוי העזרות יפרשו ביתר סט מעבירה וינצלו מלהיכשל בה. עוד הוא כותב ששכרם כשהם פורשים מעבירה שיש עליה עזרות רבות, גדול יותר מהשכר על הפרישה מעבירה שיש בה רק עזרה אחת. כך הוא הביור בכל מקום שהזירה התורה בשני אלבים על עבירה אחת. ומסיים ספר החינוך ואומר, וזה הטעם ליודעי דעת דבש וחלב. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף י' א' עמוד א'. המשנה מפארת באיזה אופנים של שכירות נאסרה על ענת שכר. אומרת המשנה, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה, בין שכר פעולתו של אדם, ובין שכר פעולת בהמה משתלם לבעליה, ואחד שכר שכירות כלים, בכל אילו אם מעכב הסוחר את התשלום, יש בו משום איסור של ביומו, תיתן שכרו, אם הסתיימה השכירות ביום. וכן יש בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אם נסתיימה השכירות בלילה, וכן עובר משום כל שאר העזרות שנאמרו בעניין שכר שכיר. וערת המשנה מתי עובר בעל הבית המעכב את שכר השכיר. אם מתי עובר בעל הבית על האיסור, בזמן שטבעו השכיר שישלם לו את דמי השכירות ולא שילם לו. אבל כל זמן שלא תבעו, אינו עובר עליו. כותב היראים שאומנם לפי דעת התנה של משנתנו פטור בעל הבית מהעזרות שנאמרו בשכיר יום אם השכיר אינו תובע את שכרו, אבל יעבור הלא תעשוק שכיר אני והלא תבוא עליו השמש, ועל העשה של ביומו תיתן שכרו שנאמרו בתורה בעניין שכיר לילה. וטעמו, שהרי המקור לפתור את בעל הבית כשהשכיר אינו תובע אותו, הוא מהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך. כמה מבואר בגמרא לקמן בדף קוף י"ב עמוד א'. בפסוק זה נאמר, בשכיר יום. וכיוון שהתנא של משנתנו אינו לומד גזירה שווה לאיסורים האחרים, נמצא שלגבי שכיר לילה אין מקור לפתור מהאיסור שהשכיר לא תבע את שכרו. והמשנה אופן נוסף שבעל הבית פטור. אם חאו, בעל הבית שהעביר את האחריות לתשלום השכר לידי אחר, וכגון שהיה הפועל צריך פירות ואמר לו שיקבלם אצל החנווני אצל בעל החנות, ובעל הבית ישלם לחנווני, או שאם חאו אצל שולחני אדם המחליף מעות, מעתה בעל הבית אינו עובר עליו גם אם החנווני או השולחני יתעכבו מלתת לו את שכרו. ומפרש המראה פנים על הירושלמי, שגם החנווני והשולחני, אף על פי שהם עומדים במקום בעל הבית, לא יעברו על האיסור. והוא מבאר שהדבר פשוט, שהרי שכירת הפועל בתחילה לא נעשתה על ידם, ולא יהיה דינם חמור יותר מאשר דינו של מי ששכר את פועליו על ידי אחר, שעליו נאמר בגמרא לאל שאינו עובר על בעל תלין. מה שמצינו בתוספתא ובירושלמי שהם עוברים, צריך לפרש שמדובר באופן שכבר מתחילה היה החנווני בעניין. מבאר את המשנה מה הדין כשיש החשה בין בעל הבית לפועל, האם כבר קיבל את שכרו. שכיר הטוען שבעל הבית לא שילם לו וטוען כן בתוך זמנו, בתוך זמן תשלום שכרו, שאף לדבריו לא עבר בעל הבית עדיין על בעל תלין, ובעל הבית טוען ששילם, נשבע השכיר על טענתו ונוטל לצחרו. אבל אם כבר עבר זמנו ואם אכן לא שילם לו בעל הבית עבר באיסור, אינו נשבע ונוטל אלא בעל הבית פטור, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אם כבר עבר זמנו, ואם יש עדים שטבעו השכיר גם קודם שעבר זמנו, הרי זה נשבע ונוטל גם כשעכשיו באה התביעה לפני בית דין כבר עבר זמנו. וערת המשנה הדין המלין שכר של גר תושב. המעכב את שכרו של גר תושב, גוי שקיבל על עצמו רק שלא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא עובר על שער העבירות, ונקרא שמו גר תושב משום שהוא מותר להושיבו בינינו בארץ ישראל, כפי שאומר הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י' הלכה ז'. אומרת המשנה, גר תושב יש בו משום ביומו תיתן שכרו, שנאמר בעניין שכיר לילה. ואולם אין בו משום האיסור שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, שנאמר בעניין שכיר יום. וטעם החילוק תבאר הגמרא. זוהי המשנה שלנו, בדף קוף י' א' עמוד א', החייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מיהו התנא ששנה את משנתנו ושואלת מני מתניתין. מיהו התנא ששנה את משנתנו וסובר ששכר אדם באמה וכלים יתרבו לכל העזרות שהזהירה התורה בשכר שכיר, וגר תושב יתרבה רק לאיסורים שנאמרו בשכיר לילה. והרי לכאורה אין זה לא כדעת תנא קמא של הברייתא המובאת לקמן, שדרשה את הפסוק ונכתב בו מאחיך, וגם לא כדעת רבי יוסי ברבי יהודה באותה ברייתא, חולק על תנא קמא. ומביאה הגמרא את הברייתא שנחלקו בה התנאים. מה היא? איכן נחלקו תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה? אומרת הגמרא דתניא, נאמר בפסוק בפרשת שכיר לילה בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ד, לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך ומגירך אשר בארצך בשעריך. יש לדרוש רק שהפועל הוא מאחיך, ישראל כמותך, נאמר עליו של ענת שכר פרט לאחרים. שאם הפועל הוא גוי לא נאמר האיסור הזה. גרך אמור בפסוק הזה זה גר צדק שקיבל על עצמו את כל המצוות ונכנס לכלל ישראל. בשעריך אמור בפסוק זה אוכל נבילות, כלומר גר תושב שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, ועובר על שער האיסורים כאכילת נבילות שנאמרה לגביו בפרשה אחרת לשון שעריך. כאן נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ' א', לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. ממשיכה הברייתא לדרוש את הפסוק הזה. מלשון הפסוק עד עכשיו אין לי ללמוד שיש איסור על ענת שכר אלא כשאינו משלם שכר פעולת אדם. מיני לרבות לכלל האיסור אף את המעכב מלשלם דמי שכירות בהמה ושכירות כלים. תלמוד לומר בארצך, וכוונת הכתוב לרבות כל דבר שנמצא בארצך, והיינו אף בהמה וכלים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל כל שבארצך, שאין לומר שכוונת התורה במילה בארצך שאיסור זה אינו נוהג בחוץ לארץ, שהרי זה מצווה של חובת הגוף ולא חובת הקרקע. ומבואר במסכת קידושין דף ל"ז עמוד א' שכל מצווה שחובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. מביאה הברייתא מחלוקת תנאים באילו איסורים עוברים בכל אחד מהאופנים הללו. ממשיכה הברייתא ועל כולן, שכר ישראל, גר צדק וגר תושב וכן על שכר בהמה וכלים עוברים בכל השמות, בכל האיסורים הללו. מכאן אמרו שמכך שבפסוק הזה שבספר דברים בפרשת שכיר לילה נדרשו איסורים אילו של שכר בהמה וכלים וגר ותושב, יש ללמוד שאף האיסורים שנאמרו בספר ויקרא בפרשת שכיר יום שייכים בדברים הללו. ולכן אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים, יש בו משום איסור של ביומו תיתן שכרו. ואיסור לא תעשוק ולא תבוא עליו השמש, האמורים בספר דברים בעניין שכיר לילה, גם כן ישנם. וכמו כן יש בהם משום בל תלין פעולת שכיר ואיסור לא תעשוק ולא תגזול, האמורים בספר ויקרא בעניין שכיר יום. אמנם אין האיסורים שנאמרו בפרשת שכיר יום שייכים בשכיר לילה, וכן לא של שכיר לילה בשכיר יום. מביאה הברייתא דעה החולקת על תנא קמא. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר גר תושב יש בו משום ביומו תיתן שכרו, וכן נוהגים בו שער האיסורים שנאמרו בספר דברים לגבי שכיר לילה. איסור לא תעשוק שכיר עני ואביון, ואיסור לא תבוא עליו השמש שנאמרו באותה פרשה. ואולם, אין בו משום לא תלין ולא שער איסורים שנאמרו בספר ויקרא לגבי שכיר יום, לא תעשוק את רעך ולא תגזול שנאמרו באותה פרשה. ובשכר בהמה וכלים מעיקל רבי יוסי ברבי יהודה יותר ואומר שאין המעכבם עובר בהם אלא משום לא תעשוק בלבד ואינו עובר משום איסורים אחרים. מסיים את הגמרא את שאלתה כדעת מי נשנתה משנתנו. מני, מי התנא ששנה את משנתנו? אי תנא קמא אם נאמר שזהו תנא קמא של הברייתא שדורשת את לשון הפסוק שנכתב בו מאחיך קשיא, יהיה קשה הדין של גר תושב. שר לדעת תנא קמא שבברייתא עוברים בגר תושב על כל האיסורים. ואילו התנא של משנתנו סובר שעוברים בו רק משום ביומו תיתן שכרו. אי רבי יוסי, אם נאמר שהתנא של משנתנו זה רבי יוסי ברבי יהודה, קשי הבהמה וכלים, קשי הדין של בהמה וכלים, שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה עוברים בהם רק משום לא תעשוק. ואילו לתנא של משנתנו עוברים בהם על כל האיסורים. וכיוון שאין אחד מהתנאים שבברית הסובר כדינים האמורים במשנתנו, קשה מי הוא התנא ששנה את המשנה. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, היי תנא, תנא זה ששנה את משנתנו. תנא דבי רבי ישמעאלו. זהו התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל. שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה. ואחד שכר כלים, יש בו משום ביומו תיתן שכרו ומשום לא תלין. גר תושב, יש בו משום ביומו תיתן שכרו, ואין בו משום בל תלין. והיינו ממש כדינים שנשנו במשנתנו. אז עד כאן התבהר שיש שלוש שיטות תנאים בדיני הלנת שכר. בגר תושב ובשכר בהמה וכלים. מה הם שלושת השיטות? א', לדעת הנקמה של הברייתא בכל האופנים נאמרו כל האיסורים שנאמרו בשכר אדם ישראל, כשיזכרם ביום יעבור על כל האיסורים שנאמרו בשכיר יום, כשיזכרם בלילה יעבור על כל האיסורים שנאמרו בשכיר לילה. ב', דעת רבי יוסי ברבי יהודה בגר תושב נאמר רק העשה של ביומו תיתן שכרו, ועליו אם לא תעשוק שכיר אני ואביון ולא תבוא עליו השמש. בבהמה וכלים נאמרו רק עליו שלא תעשוק, ובכל אלו יעבור על איסור רק אם שכרם לעבודת לילה, אבל אם שכרם לעבודת יום אינו עובר. ג', תנא דבי רבי ישמעאל סובר בגר תושב כרבי יוסי ברבי יהודה, בבהמה וכלים כתנא קמא. וזוהי בעצם דעת התנא של משנתנו. בואי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף י"א ממסכת בבא מציעא עם חמש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה ההבדל למעשה אם קיבל שדה לשבוע אחד ב-700 זוז או שקיבל לשבע שנים ב-700 זוז? שאלה שנייה, איזה איסור עובר הכובש שכר שכיר לאחר הבוקר הראשון? שאלה שלישית, כיצד אפשר לזכור פועל בלא שיעבור בבל תלין על הלנת שכרו? שאלה רביעית, מדוע צריך פסוק לרבות גר צדק, הרי הוא בכלל אחיך? שאלה חמישית ואחרונה, מדוע שכר האביון קודם לשכר היעני? השאלות הללו לשינון סיכום וחזל, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י"ז בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד את דף קי"א ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, חי בטבת תשע"ז, ונלמד את דף קי"ב ממסכת בבא מציעא, מרחק שבוע ימים בעזרת השם יתברך לסיום המסכת. השתבח שמולד. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, ושבוע טוב ומבורך. מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.